לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם ישמרם וחיים. אנחנו נמצאים בפרשת דברים, שבת חזון, נכנסים לשבת לפני תשעה באב. ועכשיו אני מבקש מכל המאזינים היקרים והאהובים, באמת, כדי שהדברים לא יעבדו לנו, קחו עת, קחו דף, תרשמו לפחות את הדברים מסביב, כדי שיהיה לכם את הדבר הזה, גם שתוכלו לומר אותו לאחרים, וגם שזה יהיה לכם. הקושיה הגדולה ביותר, איך יכול להיות שעם ישראל איבד את בית המקדש הראשון ואת בית המקדש השני, ואף אחד כמעט לא מרגיש כלום. רוב האנשים לא מרגישים. כמה אנשים קמים באמצע הלילה לתיקון חצות, לבכות על בית המקדש? כמה אנשים מתאבלים? כמה אנשים עושים כל מיני דברים של אבלות? אם זה דבר כליל, עושים איזה משהו בבית שם, עמל, עמל, הכיפק. בתוך המסיבות מפחיתים, בתכשיטים מפחיתים, כל דבר צריכים לעשות משהו. אבל כמה אנשים מרגישים בלב, מבפנים, באמת כאב גדול על הנושא של בית המקדש? לא מרגישים. וזה קודם כל, זה בסדר שאתם לא מרגישים. מה זאת אומרת בסדר? מה הכוונה שלך בסדר? הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לדור שנהיה לנו לב של אבן. לב אבן, פשוטו כמשמעו. הלב של האנשים הוא כמו של אבן. אתה יכול לשמוע בחדשות ממש, שהיה חס ושלום פיגוע בירושלים, 14 הרוגים, ומיד לאחר מכן אתה תשמע בחדשות, אם קבוצת ליברפול ניצחה את ברצלונה. באותה נשימה עובר לכדורגל, עובר לדברים אחרים, ואתה לא מאמין איך יכול להיות שבן אדם יכול לעבור לדברים אחרים כשקורה דברים כאלה בעם ישראל. הלב הוא של אבן. אתה מדבר עם אשתך על צרות שהיו, אחר כך אתה אומר לה שלא תשכח לעשות את השניצל עם סומסום כדי שיהיה טעים. מה קרה המעברים האלה? כתוב בפסוק של העתיד לבוא, כשיבוא המשיח, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, כלומר, כבר הקדוש ברוך הוא יודע את הלב הזה, יודע. ותאמינו שאם היה לנו לב בשר, כולנו היינו מתים, כולנו היינו מתעלפים, כי הרגש היה גדול ולא יכלנו להכיל ביחד את הצרות שעוברים בזמנים האחרונים. אי אפשר. בן אדם עם רגש היה מת. מדברים על גדולי ישראל, עושים לאנשים ששומרים מצוות, תופסים אותם מכל מיני כיוונים. מה יש? כדי להחזיק בזה, אתה חייב לב של אבן. חייב. אין הרגשה. אסף היה קרוב לחורבן. מזמור לאסף. אלוהים באו גויים בנחלתך. הגמרא שואלת על אסף, מה זה מזמור? איך אתה אומר מזמור? אומר, למה אני אומר מזמור? למה אני שר כשבית המקדש נחרב? שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו כביכול על האבנים ולא על עם ישראל. ופה צריכים להבין מה זה קילה, הקדוש ברוך הוא התרגז כביכול על האבנים ועל העצים. מה שייך להתרגז על עצים ועל האבנים? באמת, מה? חס ושלום הקדוש ברוך הוא אמר יאללה, קח את הגרזן, במקום להרביץ לעם ישראל אני מרביץ לעץ. זה עושים אנשים פשוטים, אנשים שלא מבינים עניין, אז הוא רוצה להוריד את העצבים שלו, כמו שאומרים, אז אני אוריד את העצבים שלי על האבנים. מה זה אצל הקדוש ברוך הוא? צריכים לדעת. קודם כל, המשל בזה, זה היה צייר אחד, שאמרו לו, אתה תצייר את הבניין היפה ביותר בעולם, נותנים לך בד 400 מטר על 400 מטר, אתה יושב ימים ולילות עם הסולם, ומצייר את הבניין היפה ביותר בכדור הארץ. אתה תקבל על זה 40 מיליון דולר, רק תעשה את זה. והצייר הזה, עם הרגש, עם הכל, קם וצייר, הביאו לו עוזר, שהעוזר הזה, הוא מביא לו את הקולמוסים, מביא לו את זה שמציירים בהם, כל מיני מברשות, וככה הוא מצייר ועובר ומסדר. והנה אחרי שנה, סיים את הבניין, סיים את הציור על הבד. אתם יודעים מה זה לראות בניין יפה בציור, 400 מטר על 400 מטר. אבל מכיוון שהוא היה עם הסולם והכל, ובתוך הציור הוא לא רואה, הוא לא רואה את היופי של הציור. אחרי שהוא סיים את הציור, אמר לעוזר שלו, עכשיו אני רוצה לראות איך הציור הזה נראה מרחוק. ואז הוא התחיל ללכת צעד אחד אחורה, והעוזר אמר לו, תעמוד אתה ליד הציור, ואני הולך אחורה, והוא הולך עוד אחורה, ועוד אחורה. וכמה שהוא הולך יותר, אתה רואה הוא נהיה כמו אוטובוס. פש, 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 איזה בניין, איזה יופי, איך זה נראה. ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. נשארו לו כמה צעדים שהוא לא שם לב. מאחורה יש תהום. הוא נופל לתהום, הוא מת. והעוזר שלו קולט מרחוק את התהום. והוא צועק לו, תעצור, תעצור, הוא צועק. אבל הוא לא שומע אותו. למה? הוא שקוע בציור. הוא הולך עוד מטר אחורה. וואו! עוד מטר אחורה. וואו! והוא צועק לו, נשאר לך צעד אחד, ואתה נופל בתוך התהום. אבל הוא לא שומע. מה יעשה עכשיו? העוזר, מה יעשה? לקח מהר אבן גדולה, וזרק בכוח על הציור, והציור נקרע, ונהיה חור בתוך הסדין הזה הגדול, והכל נקרע, והוא מסתכל, יואו, מה עשית? והוא רץ אליו, תגיד לי, למה החרפת את כל הציור? אמר לו, למה החרפתי? כי אתה הלכת למות. ולא איך? בוא אני אראה לך. הראה לו את הצעדים שלו, והראה לו שנשאר לו צעד אחד כדי למות. אמר לו, הייתי חייב להחריב את כל הציור, כדי שאתה תישאר בחיים. ציור אפשר לעשות. אמר לו, אבל ציור כזה אפשר לעשות, אבל אתה תישאר בחיים. הקדוש ברוך הוא כביכול קרא את הציור הזה. מה זאת אומרת? עשה את המעשה הזה כביכול, כדי שאנחנו נוכל להישאר בחיים. אם יש בית המקדש ואין עם ישראל, אז מה שווה בית המקדש? מה שווה בית המקדש בלי עם ישראל? ירמיהו היה הולך, לוקח כל אבן, מנשק אותה של החורבן, והיה בוכה. ואז פתאום הגיע אחד מחכמי יוון, קראו לו אפלטון. אפלטון פוגש את ירמיהו, ואומר לו, תראה, אני שמעתי עליך שאתה החכם של היהודים. אני החכם של הגויים. תגיד לי, אם אתה באמת בן אדם חכם, איך אתה בוכה על אבנים? חוץ מזה, איך אתה בוכה על דבר שכבר עבר? זה נגמר, זה איננו. אתה חולה, אתה בוכה על חלב שנשפך? אומר לו ירמיהו, מי כבודו? אומר לו, אני אפלטון, אני החכם של היוונים. אמר לו, תגיד, היה לך איזה ספקות בפילוסופיה שלמדת? יש לך איזה שאלות? אומר לו, או-הו, יש לי שאלות על גורמי שמיים, יש לי שאלות, יש לי 125 שאלות שאין לי פתרון בחוכמת המדע. אמר לו, שב כאן על אחד האבנים, ובוא תגיד את כל ה... ואז הוא אמר לו את כל השאלות שלו, וירמיהו עונה לו על כל שאלה ושאלה, עד שנגמרו לו כל השאלות. ואז הוא מסתכל על ירמיהו ואומר לו, עכשיו אני בכלל לא מבין מה קורה כאן. אתה כזה חכם, כזה גדול, רק תגיד לי שאלה אחת. אני עבדתי שנים על גבי שנים כדי לשאוב את החוכמה שיש לי, שאני רואה שעכשיו היא נראית גמדה לעומת החוכמה שלך. תסביר לי, מאיפה שאבת את החוכמה הגדולה הזאת? ואז ירמיהו הרים אבן אחד מהחורבן, ואמר לו, מהאבנים האלה שאבנו את כל החוכמה הזאת. האבנים האלה הביאו לנו את החוכמה. אפלטון היה נסער, הוא לא ישן כמה ימים. אומר, תראה מה, אומר לו, אבל אני לא יכול להסביר לך למה אני מתאבל על עבר. אי אפשר להסביר לך את זה. אצלנו היהודים אין עבר. אצלנו תמיד יש הווה. כל מה שהיה ממשיך איתנו. כל מה שהיה הולך איתנו. אנחנו לא מתאבלים על איזה חתיכת אבן שהייתה פעם. המהות של עם ישראל נחרב. אתה צריך להבין שזה לא האבנים של בית המקדש. אצלנו לכל דבר יש נשמה פנימית. אנחנו הולכים מה שיש אחרי הדבר, לא בחיצוניות שלו. וככה הם נפרדו. באמת, זה הייתה אחת הבעיות של ירושלים. איזה חכמים היו שם, איזה חוכמה. אנחנו יושבים פה, ואנחנו לא מבינים מה זה חוכמה בכלל. יש אחד, דוקטור לכימיה, פרופסור למתמטיקה, דוקטור לזה, זה נראה אצלנו חכמים. זה בזמן בית המקדש, הם היו הכי פשוטים, כל המדענים של היום. האנשים הכי פשוטים. מה זה פשוטים? כלום. לא היו נחשבים לכלום. למה? שמשעם ישראל בחוכמה שלו, חוכמת ירושלים, עבד בירושלים. בוא אני רוצה לראות אחד המדענים של היום, שיהיה, אתה יודע מה, חכם כמו עבד בירושלים. עבד. היה אחד מחכמי אתונה, שהלך לקנות עבד בירושלים. קנה עבד, יפה. בדק אותו, למד חוכמה איזה 8 חודשים, הלך לאתונה עם העבד. פתאום בדרך, הוא עם הגמל שלו והעבד, הוא פתאום מסתכל, הוא רואה שהעבד עיוור. מריבונו של העולם. לקחתי עבד, עבדו עליי, הביאו לי עבד בלי עין. הלך מהר למוכר, אמר לו, אתה לא מתבייש? אתה מוכר ככה? אמר לו, אתה בדקת אותו, לא? אמר לו, לא יודע, בדקתי, חשבתי שהוא קורץ לי עין. אמר לו, אדוני, אתה קנית, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להחזיר אותו, אין שום בעיה. רק תדע לך, ידידי היקר, חכם יקר, העבד הזה יש לו עין אחת, לך יש 2 עיניים. אם אתה תצליח לראות מה שהוא רואה בעין אחת, אתה מה שתראה בשני עיניך, אם אתה תצליח לראות מה שהוא רואה בעין אחת, אתה עם 2 עיניים, אז תביא אותו לפה בחזרה. אבל העבד הזה רואה, אומר לו למה? אומר לו, זה עבד שנמצא בירושלים. מי שנמצא בירושלים, הוא כבר יותר חכם ממך. אומר לו, טוב, בוא נבדוק. הלך איתו למדבר, באמצע, ממש אחרי 4-5 קילומטר שהם הולכים, הוא אומר לבעל הבית, אני רואה משהו מקדימה. מה? אני רואה משהו מקדימה. באיזה מרחק אתה רואה? אומר לו, בערך 2,500 קילומטר. 2.5 קילומטר. 2,500 מטר. מה? כן, מה אתה רואה? אומר לו, אני רואה כמה דברים. הוא אומר, חכה רגע, לקח את המשקפת שלו, עלה על הגמל, ועלה על הדבר המגעיל הזה שנמצא על הגמל, איך קוראים לו? אחד אמר לי ערבי. אמרתי לו, הדבר המגעיל הזה שעל הגמל, הדבשת, עלה עליה, והוא מסתכל עם המשקפת, הוא לא רואה כלום. 2.5 קילומטר, לא רואה כלום. אמר לו, אז תסביר לי באמת מה אתה רואה. עליתי על הגמל, ואני לא רואה כלום. אמר לו, אני רואה שיש שם שיירה שמורכבת משני אנשים. נו, אחד יהודי, אחד גוי. נו, ויש להם גם גמל, הגמל היא נקבה, והגמל היא בהיריון, ויש לה תאומים. מה? כן, וגם הגמל היא עיוורת בעין ימנית. מה? כן, וגם הגמל הזה, יש עליו 2 קדים, אחד של שמן בצד ימין, ואחד של יין בצד שמאל. אמר, אני חייב להגיע לשם. טסו מהר עם הגמל שלהם, הם רואים בדיוק את מה שהוא אמר. אמר, תגיד לי, אתה עם עין אחת, איך ראית את כל זה? אמר לו, חכמי ירושלים, זה אנשים ששמים לב לכל דבר. אין מילה בירושלים, לא שמתי לב. אין דבר כזה. יש להם עין פקוחה לכל דבר. אתה הולך בשיירה במדבר, אתה מסתכל מה קורה מסביב? לא. אבל אני למדתי מחכמי ירושלים, להסתכל על כל דבר, לבדוק כל דבר. תגיד לי, איך ידעת שהגמל עיוור בעין ימנית? אומר לו, לא שמת לב כל הדרך שהלכנו? אכלו את כל העשבים שנמצאים בצד שמאל. אבל בצד ימין לא אכלו אותם. אז הגמל שהיה פה הוא עיוור בעין ימנית. ולכן הוא אכל רק מה שהוא ראה בצד שמאל, לא בצד ימין. ואיך אתה ידעת שהיא תאומים, יש לה תאומים בבטן? אומר, באחד המקומות הם חנו, וכשהם חנו, אז היה שני פקעים, הנקבה של הגמל, כשהיא יושבת בחול, היא עושה פקעים בתוך החול, ויודעים שהיה לה תאומים. ואיך ידעת שיש לה אחד יין ואחד שמן? אומר, זה טפטף להם כל הדרך. אז הנה ראיתי בטפטוף, ראיתי, אתה יודע, גמל הוא גבוה, נופל שמן, הוא לא עושה חור בתוך החול של המדבר, אלא הוא צף מלמעלה. ובצד השני ראיתי שזה עשה כן חור. אז יין יותר כבד משמן, ולכן היין עושה חור בתוך החול, ואילו השמן לא. נו, ואיך ידעת שזה יהודי ואחד גוי? אומר לו, אני שמתי לב בדרך, הם עשו צרכים ממחילה מכבודכם, אבל אחד באמצע הדרך, וצרכים אחד בצד. היהודי תמיד הולך לצד, הוא לא עושה על אם הדרך. הגוי מסתכל מן השמאלה, ויאללה, איפה שהוא נמצא. אומר לו, נו, ואיך ידעת שזה, כל זה במרחק של, אומר לו, אם היה יותר מ-2500 מטר, אז לא הייתי רואה את העקבות, אז לא הייתי יכול לדעת. מכיוון שזה המרחק, אז עדיין לא יתשתש. אמר לו, אני מפחד לקחת אותך ליתונה, כי אחרת לא ידעו מי העבד ומי האדון. זה עבד בירושלים. לא רק החוכמה שלהם. אדם שרוצה להתעשר באתונה, רוצה להתעשר, מגיע. מירושלים הוא נהיה עשיר. למה? הוא מכיר את כל העניינים, הוא רק שומע כמה דברים הולך, מביא את החוכמה הזאת ליוון, כולם פתאום שומעים אותו, איזה חוכמה. אז החוכמה הגדולה הזאת הייתה לעם ישראל. וזה עוד קצת שבקצה שבקצה של חוכמתם של ישראל. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, זה חוכמה קטנה מה שדיברנו. בסך הכל אני רוצה לומר לכם, מה החוכמה האמיתית של ירושלים? הם אמרו לי ירמיהו, תגיד לי, אתה חושב שיכול לבוא נבוכדנצר לנצח אותנו? הרי אתה יודע מי אנחנו. אנחנו לא רק חכמים קצת. אנחנו יודעים לא רק מה קורה בכוכבים, בשמיים, במזלות, אנחנו גם יודעים את השרים. יש שר של ים, יש שר של אש, יש שר של ברזל, יש שר של... כל השרים בשמיים, אנחנו מכירים אותם. אנחנו יודעים מי הם. אנחנו יודעים איך קוראים להם. אנחנו יודעים איך לקרוא להם. נו, יבוא עכשיו פתאום נבוכדנצר עם חרבות. אני קורא לשר של הברזל, שאחראי על הברזל, והוא הופך את כל החרבות לניילון. ניילונים. פתאום הוא רואה שהחרב ניתה לו כמו ג'ל. הוא לא יכול להרוג איתה. אתה לא מבין? אם הוא יבוא לשרוף עם אש, אנחנו קוראים לשר של האש, שיביא את כל המחבי אש, והם לא נותנים כוח לאש לשרוף. הם יבואו עלינו עם מים. אנחנו מכירים את השר של המים בשמיים. ואז במילא אנחנו יכולים לדבר איתו כמה דברים, והוא מסדר את הכל. מה הבעיה? התגאו בעצמם. הגאווה זה המכה הגדולה ביותר של בן אדם. אם בן אדם רואה חורבנות בחיים שלו, ויש לו בעיות בחיים, דע לך, אם אתה היית ענב, מוריד את כל הגאווה שלך, וכל אחד מכיר את עצמו טוב מאוד במה הוא מתגאה, אם אתה תוריד, אז הקדוש ברוך הוא יוריד מעליך את כל הצרות. כי מי שמתבטל, אז מבטלים מעליו את כל הצרות. מי שמתגאה וחושב שהוא עושה, והוא המבין, והוא היודע, אז הקדוש ברוך הוא יראה לו שהוא כזה קטן, שהוא לא יכול לעשות כלום. לכן, זה אחד הפלאים הגדולים. עם ישראל, היה להם גאווה גדולה. אנחנו נביא את כל השרים בממשלה. והנה, ירמיהו, נכנס נבוכדנצר. ואז כל החכמים האלה בירושלים קראו לשר של המים. השר של המים הגיע, קראו לשר של האש. אל תיתן להם לשרוף. אומר להם מסר של האש, אני כבר לא אחרי על האש. אלוקים החליף לי תפקיד למקום אחר, להתראות. וואו, בא השר של המים, תעשה משהו, תזרוק מים על כל הזה. אומר, אני כבר לא השר של המים, אלוקים החליף לי תפקיד אחר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חילל ממלכה בשריה, כתוב באיכה. מה זה חילל ממלכה בשריה? החליף את כל השרים בשמיים, כדי שעם ישראל לא יצליחו עם החוכמה שלהם. חסל הקדוש ברוך הוא דרכים? אתה חושב שאתה חכם, אתה מבין, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא בלך קורונה קטנה, כדי להראות לך שכל החוכמה שלך היא אפס מאופס. כלום. יכול להשבית אותך בבית עם כל המקצוע החכם שיש לך. עם כל הכסף שיש לך, אפשר להנמיך אותך. לכן, זה היה עניין. בית המקדש, זה היה מקום של השפע הכי גדול בעולם. למה הקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש? כדי להוריד שפע מהשמיים לבית המקדש, ומשם זה ילך לכל העולם כולו. שלום בית זה תלוי בבית המקדש. שמחה בבית זה תלוי בבית המקדש. הצלחה בעסקים זה תלוי בבית המקדש. כל דבר בעולם זה הכל תלוי בבית המקדש. זה הכל משם. והמקום הכי חזק בעולם, שמשם יוצא הדיבור של השם, ודיבור הכוונה שכל השפע יוצא משם, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם בירושלים. לכן כשבית המקדש היה קיים, אין גירושין. מי היה מתגרש? כמה גירושין שמענו בעם ישראל? כמה? היום במדינת ישראל כל זוג שלישי מתגרש, וברעננה כבר כל זוג שני, כי שם כל משפחה רוצה להתרענן פעם בכמה חודשים. ואז אתה אומר, מה קרה? אבל דבר אחד לא מובן. יש סתירה גדולה בעולם. סתירה זה מלשון לסתור. והדברים לא מובנים. איך יכול להיות שאותו עם, שהוא שייך לקדוש ברוך הוא, ובנו הקדוש ברוך הוא אומר, אני בחרתי רק בכם, ולא מרובכם בחר השם בכם, כי אתם המעט, אני רוצה רק אתכם. אז תגידו לי, אם הקדוש ברוך הוא באמת לוקח את עם ישראל כהילדים שלו, מדוע בכל ההיסטוריה, מי שעבר את הדברים הנוראים ביותר בעולם, זה עם ישראל? איך זה יכול להיות? אנחנו העם שלך. אם אנחנו העם שלך, צריך לשמור עלינו כבבת עין, לא לתת לכל מה שעשו לנו. כל העולם כולו, בעולם, כולם, אין עם אחד בעולם, שסבל במשך ההיסטוריה את מה שסבלו עם ישראל. אין שום היגיון. תנסה לחשוב, אין היגיון. אין היגיון. כל המכות של עם ישראל זה לא הגיוני. הילדים היחידים של הקדוש ברוך הוא, שאותם הוא מחבב, עוברים פוגרומים, גזרות תח ותת, מסעי צלב, אינקוויזיציות, שואה, פרעות, מה לא עברו? אתה יודע מה? החליטו יום אחד עם ישראל להיות בשקט. מה יש? נבוא לארץ ישראל. זה מדינה שלנו. למה לא שונים אנגלים? למה לא שונים צרפתים? כי יש להם מקור, יש להם מקום שלהם. אנחנו מסתובבים בין כל המקומות. בטח שיסניעו אותנו. טוב, זה היה הסיבה של אנשים פשוטים שלא מבינים עניין. אבל בכל זאת, אולי נבוא למדינה שלנו. יהיה שקט. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים במדינת ישראל כמה שנים? 72 שנה בסך הכל. תגידו לי אתם, כמה דברים עברנו בתוך מדינת ישראל? כמה דברים עברנו? אחרי כל ה-2000 שנה של הגלות, וכל מה שעברנו, והכל. מה עוברים בארץ ישראל? 1948, תרשמו לכם. עצמאות, מלחמה ראשונה. עובר 7 שנים, כבר מתחיל מבצע קדש. 1956, מבצע קדש. עובר משם בסך הכל 11 שנה, מלחמת ששת הימים, 1967. עובר בסך הכל 2 שנים, מלחמת ההתשה. 1967. אחר כך, עובר 4 שנים, מלחמת יום כיפור, 1973. עובר בסך הכל 3 שנים, מבצע אנטבה, חוטפים לנו מטוס, 1976. אחר כך, עובר בסך הכל עוד 6 שנים, מלחמת שלום הגליל. עובר עוד כמה שנים, 5 שנים, אינטיפאדה ראשונה. עובר עוד כמה שנים, 8 שנים, אינטיפאדה שנייה, עד שנת 2000. אחר כך עובר עוד 2 שנים, מלחמת חומת מגן. עובר עוד 6 שנים, לבנון השנייה. עובר עוד 12 שנה, עופרת יצוקה. עובר 4 שנים, פחות מי, כן, 4 שנים. אחר כך, זה ב-2008 עופרת יצוקה. בשנת 2012, עמוד ענן. הנה, היה גם קופי ענן. והנה, אחר כך עובר בסך הכל עוד 2 שנים, צוק איתן. בסוף, מספר 15, מלחמה מספר 15, עובר בסך הכל 6 שנים מצוק איתן, קורונה. אז תגידו לי אתם אם משעמם לעם ישראל. מה זה משעמם? כל מה שעברנו בכל הגלויות, אתה בא לשבת בשקט במדינה שלך, ואם יש שקט, אוי ואבוי. זה כבר מתחילים לריב, אלה בכנסת שם. הריב ביניהם, אופוזיציה, קואליציה, אינקוויזיציה, בקיצור, לך תטפל בעניינים עכשיו. ומה מתברר? שעם כל החוכמה שלנו, עם כל מה שמסביב, לפחות 15 מלחמות, 15 מבצעים. אתה בסך הכל 72 שנה. אמריקה נמצאת 250 שנה על אדמתה. כמה מלחמות הם עברו? כמה? אנחנו, אצלנו זה עולם אחר. עכשיו יש לך 72 שנה, שאתה מנסה למצוא פתרון עם הערבים. בבקשה. הרי אתה חכם. הערבים הם, אתה יודע כמה הם חכמים בדיוק. אז תגיד לי, למה עדיין לא מצאת פתרון? אפילו ערפאת אמר, הגענו להבנות. כן? הוא לא יודע להגיד הבנות, אז הוא אמר הבנות. אז יצא שזרקו הרבה אבנים, כי הוא לא יודע להגיד אבנים בזה, אז הוא אומר הבנות. הגענו להבנות, ומשם נהיה כל הבלגן. הטייסים הכי טובים נמצאים אצלנו. המזלטים הכי טובים נמצאים אצלנו. אז תגיד לי בבקשה, יש לך את כל החוכמה הזאת, תגיד לי, מה אתה מסיק מסקנה מכל זה? אם היו מסיקים קצת את המסקנה, אני אומר לכם, המשיח היה בה. מסקנה קטנה. אתה לא קולט שאתם העם של הקדוש ברוך הוא, ואתם היחידים שעוברים עליכם כל כך הרבה דברים? קצת תלמדו רמזים. אם תלמדו את הרמזים, אתם תהפכו להיות מאושרים. רמזים, רומזים לנו כאן משהו. ואם נדע את הרמז, אנחנו יוצאים ישירות לביאת המשיח. אולי מיד אחריכם, תן לכם קצת רמזים מהעניין הזה. אשריכם ישראל. אז אני מכירים, נחתום את תוכניתנו הנפלאה, עם קצת מהרמזים שרוצים לרמוז לנו. קודם כל, עם ישראל יקר ואהוב. דעו לכם, חזל אומרים, די לחכימא ברמיזא, ולשוטה בחורמיזה. החכם, רומזים לו והוא קולט. ומי שלא חכם, אז צריך לקחת מקל כדי לתת לו שהוא קצת יבין מה שמדברים איתו. צריכים להבין דבר אחד. כל מה שעברנו עד היום, שום הסבר הגיוני לא יכול להיות. כל ההסברים נפלו, אין היגיון. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם רואים שאין היגיון בכל דבר. אז אתם לא מבינים מה יכול לגאול אותנו מכל הבעיות האלה? ובא לציון גואל, ובא לציון גואל, אנחנו רוצים להגיע שובא לציון גואל, אין בעיה. ולשווה פשע ביעקב. אנחנו חייבים לדעת, הרי שנאת חינם זה אחד הבעיות הגדולות שיש לנו היום. מה זה שנאת חינם? אנשים חושבים שנאת חינם, אני עובר ברחוב, רואה מישהו, בוא נה, אני שונא אותך. מה זה שנאת חינם? זה שנאת אהבל. מה זה? לסנוא בן אדם על כלום? זה לא שנאת חינם. זה שנאת אהבלים מסכנים, פשוטים, רגילים, שלא מבינים עניין. מה זאת אומרת? שנאת חינם. אני יכול לסנוא מישהו בחינם? מדובר באנשים שעקצו אתכם. מדובר באנשים שעשו לכם צרות. מדובר באנשים שבאמת באמת עשו לכם דברים שאתם לא יכולים לסבול אותם. אם אתה שונא את האדם הזה שעשה לך את הצרות, אתה עובר על שנאת חינם. היי, אבל זה לא בחינם. הוא עשה לי משהו. אדוני, חסר לך את היסוד של האמונה הראשון. יסוד הראשון של האמונה. הקדוש ברוך הוא גם בורא וגם מנהיג. אתה כנראה שכחת שהבן אדם הזה לא עקץ אותך. זה הקדוש ברוך הוא עקץ אותך. הבן אדם הזה לא עשה לך את הצרות האלה. השכן הזה לא הוא שעשה לך את הבעיות שהוא לא רוצה שתבנה. זה לא הוא בכלל. זה הקדוש ברוך הוא, מה אתה שונא אותו? זה לא קשור אליו. הקדוש ברוך הוא שלח אותו כי מגלגלים חובה על ידי חייו. אבל מה זה קשור אליו בכלל? כל מה שעושים לך, וכל מה שנתנו לך, וכל הבעיות שעשו לך, זה לא הם. אז למה אתה שונא אותם? זה שנאת חינם. אם הקדוש ברוך הוא שלח אותם, אם הקדוש ברוך הוא אמר להם לעשות לך את זה, ואתה שונא את הבן אדם, אתה עובר על שנאת חינם. זה חינם. זה לא הוא. זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו. עכשיו נבין מה זה שנאת חינם. עכשיו תראו רבותיי. אם נסתכל ונראה את הרמזים שרוצים לרמוז לנו, הרי הדברים הם לא הגיוניים. מתי רומזים לדבר, לבן אדם דבר? עושים לו משהו לא הגיוני, ואז הוא מתחיל לשאול, רגע, מה קרה פה? למה זה ככה? אותו דבר בליל הסדר. אנחנו עושים דברים לא הגיוניים בליל הסדר, מוציאים את השולחן, לוקחים את הזה, וכדי שהילדים ישאלו. בן אדם שואל כשהוא רואה דברים שהם לא מובנים, מה קרה פה? אתה לא קולט שהדברים לא מובנים? אתה לא קולט שחיסו לך את האף, חיסו לך את הפה, מתווכחים איתך שבית כנסת צריך להיסגר. מועדונים, זה משהו אחר, זה עולם אחר, מועדונים, בפאבים, בכל המקומות האלה מסביב, יש להם דין אחר. אתה לא קולט שזה לא הגיוני. הרי לכאורה צריך את הבית כנסת לפתוח, כי שם צריך להתפלל להשם, לבקש ממנו על כל מה שקורה בקורונה הזאת לעם ישראל. במועדון מתפללים? לא. אבל מי מבין את זה ככה? מי רואה את זה ככה? אז למה הם מרביצים ועושים? הכל זה שאלות של שטויות. אתה צריך להבין דבר אחד. הדברים לא הגיוניים. אז לכן אתה צריך לחשוב. מה עושים? מה עושים? בדיוק הנקודה הזאת, זה כל החורבן, וזה כל מה שחזל אומרים, שלמה הקדוש הוא עושה חורבנות ועושה את הדברים, כדי לרמוז לנו, שנבין שצריכים כל אחד באופן פרטי לתקן את מעשיו. אל תדבר עכשיו על כולם. אתה בעצמך בבית שלך. בבית. אם אתה היית מבין את הרמזים, הכל היה מסודר. אתם יודעים שהבעיה הגדולה ביותר בעולם נקראת לצנות. לצנות. מה זה לצנות? כל דבר של קדושה זה מתלוצצים עליו. היום רואים את זה בחוץ, בכל המקומות, כל הדברים של הקדושה מתלוצצים על זה. לצנות. ומכיוון שמתלוצצים ועושים מכל דבר שבקדושה כלום, ואם אנחנו גם מתפתים לזה ושומעים אותם, ושומעים את הלצנות שלהם ונהנים מזה, אז הקדוש ברוך הוא מביא כתוב, ניחונו ללצים שפטים. השפטים והבעיות זה מוכן ומסודר בשביל אותם לצים שלוקחים דבר של קודש ומתלוצצים עליו. מותר להתלוצץ על עבודה זרה, אבל לא על דברים של קדושה. לכן, לצנות זה 5 אותיות. כל אות מסמלת את מה שקרה לנו בי"ז בתמוז. לצנות, למד, צדיק, נון, וו ותו. למד זה לוחות שנשברו לנו, צדיק זה צלם שנכנס להיכל, נון זה נבקעה העיר, וו זה וו בסיוון שניתנה לנו התורה, שרף לנו אפוסטומוס את התורה, ותו זה תמיד. הלך לנו התמיד. המכה החזקה ביותר שקיבלנו, זה היה דווקא בתשעה באב. אבל מה יש בתשעה באב? מה הסוג של המכה שקיבלנו? את זה אני רוצה שאתם תדעו, רבותיי. שיר השירים רבה, פרשה ג' כתוב בעטרה שעיטרה לו אמו. תרשמו את זה. שיר השירים רבה, פרשה ג' אמר רבי יוחנן, שאל רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר ברבי יוסי. אמר לו, אפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שעיטרה לו אמו? שמעת איזה פירוש על זה? אמר לו, הן. אמר לו, היי איך? אמר לו, למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה יותר מדי, והיה קורא אותה ביתי, ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי, לא זז מחבבה עד שקרא אותה אמי. כך היה מחבב יותר מדי, שימו לב למילים של חזל, יותר מדי הקדוש ברוך הוא לישראל. וכראן ביתי, הקדוש ברוך הוא קרא לנו שאנחנו הבת שלו, שנאמר, שמעי בת וראי, ולא זז מחבבן, עד שקראן אחותים, שנאמר, פתחי לי אחותים, ולא זז מחבבן, עד שקראן אמי, שנאמר, הקשיבו אליי עמי ולאומי, ולאמי כתיב, קרא אותנו הקדוש ברוך הוא אמא שלו, אתם מבינים מה כתוב פה? אנחנו אמא של הקדוש ברוך הוא? קרא אותנו אמא, קרא אותנו אחות, קרא אותנו בת, ולא זז מחבבן, ולא זז מחבבן, לא זז מחבבן. עמד רבי שמעון בר יוחאי ונשקוע על ראשו ואמר לו, אילו לא באתי אלא לשמוע מפיך הטעם הזה, דיי, לא זז מחבבן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מכות, אבל דעו לכם שהוא מחבב אותנו מאוד מאוד. החיבוב שלו, המכות האלה, זה חיבוב שהוא מחבב אותנו, לקרב אותנו לגאולה השלמה. מחבבן זה ראשי תיבות. מם, חת, בית, בית ונון. זה חמש מכות שקיבלנו בתשעה באב. מחבבן, מם זה מרגלים, חת זה חורבן ראשון, בית זה החורבן השני, בית זה ביתר, נון נחרשה העיר. כל זה הקדוש ברוך הוא עשה לנו עם כל החיבוב שהוא מחבב אותנו. לכן דעו לכם שכל מה שאתם רואים הדברים האלה הם לא מובנים. למה? כדי שנבין רמזים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבוא לנו חס ושלום במקל ולשוטה בחורמיזה. הוא רוצה לבוא לנו עם אהבה, עם שמחה, אבל עם כל מה שהוא עושה לנו הוא מחבב אותנו, ואת השם שלו הוא קרא עלינו. ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אנחנו היחידים שנושאים על הכתפיים המרוטות שלנו את כל העולם כולו. ולכן, כל החוכמה הזאת של בית המקדש זה להבין, הרמז הוא אחד ויחיד. חזרה בתשובה, אולשה בפשע ביעקב. אין שום פתרון. כל הפתרונות שמדברים בכנסת, הם ממיתים אסונות על עם ישראל. עם הפתרונות שלהם, כי זה פתרונות של בשר ודם, הם לא קולטים שהפתרון היחידי זה חזרה בתשובה לקדוש ברוך הוא. השם יזכה אותנו לקחת את הימים האלה ולהרים אותם ולרומם אותם. צרה ויגון נמצא, אז מה עושים כשצרה ויגון נמצא? ובשם אדוני אקרא. ניקח את כל זה ונקרא בקול גדול לקדוש ברוך הוא. קראונה, זה לא קורונה, זה קראונה, קראונה אל השם, ואז יורד שפע מהשמיים והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנראה בגאולה שלמה, בבריאות ובנחת, שבת שלום ומבורך.